שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא. בספר הקדוש, אורות, מעת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכותו, יגן עלינו אמן, הגענו בשעה טובה לעמוד קוף עין א', כן, קוף עין א'. טוב, אז קופיין א', פסקה ח'. זה מזכיר לי מה שכתוב כאן, פסקה ח', משהו שיש באורות הקודש, שהקדושה שמתרבה בעולם, כשעם ישראל יהיה חזק בגופו. כן? אז מי שהיה בשיעור באורות, זו הרבה, מי שהיה בשיעור באורות הקודש, יכול להתרשם שאנחנו במסעו דומה. בארץ ישראל אפשר להשיג. איך? שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. כי אם להעלותו ולהטעימו טעם האמת של חיי הקודש, השופעים קדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. טוב, יש פה הרבה מאוד הנחות יסוד של הרב. הרב מניח שכשהוא מדבר, הקורא כבר יודע את כל המקורות שהוא מביא, ובעצם כל מה שעשה הרב כאן הוא חיבר דברים. אבל אנחנו צריכים בכל זאת להבין את המקורות, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נברא. הרי הרמב״ם בספר שמונה פרקים, מדבר על שני סוגים של צדיקים. יש הגדרה של צדיק קודם כל, הצדיק זה מי שעושה את הטוב, ולא עושה את הרע. זה הגדרה של הצדיק. אבל יש שאלה אחרת, כן, זה באורות. בעמוד קוף עין א', מה כל כך מסובך? אז יש שני סוגי צדיקים. יש אדם שעושה את הטוב, ויש לו מאבק, כי החשק הפנימי, המשיכה שלו, יהיה לרע. והוא מתגבר, ולכן הוא עושה את הטוב.
הוא עדיין צדיק.
הוא עדיין צדיק, כי הוא עושה את הטוב, הוא לא עושה את הרע. בסדר? אתה איתי?
כן,
אוקיי. בסדר, יש אדם שהוא צדיק, אבל זה עולה לו בדם. יש לו מאבק פנימי. לעומת זה, יש אדם שהוא צדיק, ויש לו גם הזדהות עם הטוב. אין לו כל קושי. כי הטוב בעיניו הוא הטוב. בסדר? עכשיו, בספרות, רק שנייה, מה? בספרות הרבנית קוראים לזה הכובש והישר. הכובש הוא כובש את יצרו, הישר זה הולך ישר. רגלי עמדה במישור גומר, גם הרגל זה מכוון כנגד הכוחות הנמוכים של האדם, הם מכוונים לדרך הישר. כן, מה אתה רוצה? נו, זה חסיד כבר. כלומר, אם אדם עושה את הטוב, ואחר כך הוא עושה יותר טוב מטוב, זה כבר לא צדיק, זה חסיד. ואז בזה יש סכנות. חסיד, חסיד שוטה, או חסיד אמיתי. אבל מה שאני רוצה לומר, כן? זאת לא השאלה שהוא שאל. לך יש שאלה. אתה יכול לשאול את השאלה שלך, לא להסביר אותו. כן. 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 אבל הוא נדרש להיות צדיק, להיות חסיד. בסדר? כן. הוא יכול לעשות יותר טוב. כן, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא ליותר טוב. אבל זה לא הנושא שלנו כעת. מה שאני רוצה לומר זה שהסגנון של כובש את יצרו, של מאבקים נגד יצר הרע, זה אופייני, אלן, זה אופייני לגלות. בארץ ישראל, ולכן צריך גם, וזה מסילת ישרים מפורש, אחרי שאדם עובר זהירות, זריזות ונקיות, הוא צריך לעבור דרך הפרישות, לפני שהוא מגיע לקדושה. בארץ ישראל, צריך פחות. יש פחות פרישות. כן? יש יותר קדושה. למשל, יש שאלה לגבי הברכה האחרונה, שמברכים על פירות, של שבעת המינים. ששם יש ויכוח האם לומר ונאכל מפריה ונשבע מטובה, או שלא לומר את המילים האלה. למשל, יש כאלה שכתבו לא לומר. כי מה, אתה עולה לארץ ישראל בשביל לאכול פירות? לזה אתה עולה לארץ ישראל, בשביל סלט פירות? מה פתאום? אבך, רבנו יואל סירקיס, בספר בית חדש, כותב בלהט רב, שעד רבה, אנחנו עולים לארץ ישראל, לאכול מפריה ולזמוע מטובה, כי השכינה נמצאת בפירותיה הקדושים. כן? ככה ביטוי. זאת אומרת, אתה בא, יש שם קדושה, קדושה בחומריות. כן, ואז יוצא שגם הבשר, חיי הבשר, הם מסכנים את האדם, כן? הרי הנצרות חינכה לזה שהאדם צריך להתרחק מן התאווה הבשרית, היא השטן. כיוון שהיא השטן, איך אמר פאולוס? אז זה הקוץ שבבשר, כן? זה משהו נורא מבחינתו. הנטייה המינית וכל הדברים האלה. אומר הרב קוק, טוב, זה טוב לגלות. בארץ ישראל, הקדושה של הבשר, היא באה לידי ביטוי, של הגוף הכוונה, באה לידי ביטוי יותר מלא. זה מה שאומר, בארץ ישראל אפשר להשיג, לא כולם עושים את זה, איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. לא צריך לעשות מלחמות כל כך. היה יהודי אחד חשוב מאוד, הרב יעקב משה חרלאפ, תלמידו של הרב קוק. לפני שהוא היה תלמיד של הרב קוק, הוא היה תלמיד של צדיק גדול בשם הרב צבי מיכל שפירא. הרב צבי מיכל שפירא היה סגפן. סגפן גדול, אבל זה לא הפריע לו, מסיבה פשוטה, הוא היה אדם מאוד חזק בגופו, ועד רבה, הסיגופים היו נדרשים לו כדי להתאזן. התלמיד שלו, הרב יעקב משה חרלאפ, לא היה כזה, אבל הוא ניסה להסתגף כמו רבו, ונהיה חולה. אחר כך הרב קוק היה צריך לעשות מאמצים רבים, כדי לחנך אותו לשמור על בריאות גופו. הוא אומר, עשיתי הרבה מאוד מאמצים, הוא כותב את זה, עשיתי הכל כדי להחזיר אותו לבריאות. כן? יאמר, זה לא היה מובן לו לרב חרלאפ שקדושה קשורה לבריאות הגוף. אז כאן אומר הרב, אין צורך כל כך להרגיז את הגוף מנוחתו הטבעית, כי אם, אז מה צריך לעשות עם הגוף? הרי גם בגוף יש נטיות, שפלות, נמוכות. הוא אומר, להעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי הקודש השופעים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. מה זה אווירה המחכים? זה כתוב בגמרא, מסכת בבא מציעא, רבי זרע אמר, אווירה דארץ ישראל מחכים.
מה עברת?
זה אחר כך. זה יותר מוכר. הוא אמר, אווירה דארץ ישראל מחכים. ורבי יהודה הלוי השתמש בביטוי הזה בקינת ציון הלא תשאלי. הוא אומר, חיי נשמות אוויר ארצך. כלומר, הנשמות הולכות ומתגדלות בארץ ישראל. הנשמות בחוץ לארץ הן פיציות. בארץ ישראל, אתה לוקח את אותה נשמה, מתגדלת. יש ביטוי מעניין לזה בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. שמעתם על רבי אברהם אזולאי? כן. היום אזולאי כותב, הרי כשאדם הולך לישון, נשמתו עולה למעלה, חוזרת אליו הבוקר, נכון? החזרת בי נשמתי. ואומר, בארץ ישראל, בלילה הראשון שאדם ישן בארץ ישראל, נשמתו עולה ולא חוזרת. ובבוקר הוא מקבל נשמה חדשה, נשמה ארץ ישראלית. כן, מה אתה אומר? נשמה יותר גדולה, הכוונה שהיא יכולה להתמודד עם אתגרים יותר רחבים. למשל, בזמן הגלות, מה זה להיות אדם טוב? אתה צריך לדאוג לזה שיהיה בית כנסת, מקווה, יתליז כשר, ובית ספר, שבו לומדים תורה. נכון? זה פחות או יותר מה שצריך לעשות. מה עם איכות הסביבה, יחסים בינלאומיים, צבא, וכדומה, תרבות, זה תשאיר לגוי. הגוי יטפל בזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא של הגלות, זה יושב ראש המועצה הדתית של הקוסמוס. מה שאין כן, ברגע שאתה חוזר לארץ ישראל, אתה מקבל נשמה, אבל בשביל זה, בשביל ההתמודדויות האלה, אתה לא צריך נשמה גדולה, מספיק נשמה פיצית. ברגע שאתה מגיע לארץ ישראל, והאתגרים הם של גילוי השם בכל, אתה צריך בשביל זה נשמה בעלת היקף יותר גדול. בסדר? כן. מה זה? הנזיר. נו, מה הבעיה של הנזיר? כן, מותר לאדם מדי פעם להיות נזיר. זה צורך, זה צורך מטאפיזי כזה, זה געגוע רוחני. אז מותר לפעמים.
לא הבנתי.
רגע, הוא לא גמר.
אה, הוא לא סיים?
לא, לא סיים. נו, מה? מה? לפעמים, כשיש לאדם מאבקים, הרועס, כן? לא, הרב קוק אומר, תראה את המילה השלישית, אפשר להשיג. זה לא שאין מאבקים גם פה. יש מאבקים. אבל הם יותר רכים. זה כמו שכתוב, חובלים אלו תלמידי חכמים שבחוצה לארץ, שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. אתה מדבר על הרב הנזיר? מה? כן, כן, ודאי. היו, כן. כן, אבל הנזירות הארץ ישראלית היא נזירות יותר חמודה מאשר של חוץ לארץ. כלומר, של חוץ לארץ זה בא מתוך מאבק פנימי. מה שאין כן בארץ ישראל זה זיכוך. זה כמו שתגיד, יש אדם, הוא לא אכל ארוחת בוקר, הוא איזה מסתגף. לא, פשוט הוא עסק בדברים כל כך חשובים שלא היה לו זמן לאכול ארוחת בוקר. הוא התנזר, לא התנזר בגלל שהוא מעריך את הסבל. זה תפיסה אידיוטית, כן? הוא פשוט מנזר בגלל שהוא עוסק בדברים אחרים. מה? זה אפשר להגיד את זה גם, אבל זה לא הנקודה. הנזירות, הארץ ישראלית, איננה נזירות של מאיסת העולם. נזירות שבאה ממאיסת העולם, אומר הרמב״ם, זה השפעה של הגויים. הנזירות הנוצרית, למשל. כן? שאדם מואס בחיי העולם הזה, נוח לו בעולם של רוחניות. כן? לעומת זה, הנזירות האידיאלית שהתורה מדברת עליה, זה התקדשות. לא שאדם מואס בעולם, אלא הוא חפץ בקדושה. זה משהו אחר. זה נצרך לפי שעה, אבל סתם נזירות, אומרת הגמרא, סתם נזירות, 30 יום. כן? אתה עושה סטאז'. כן? בזמן שאדם עושה סטאז', אז הוא, יש הרבה דברים שהוא לא עושה. הוא לא יוצא לטיול, והוא לא אוכל ארוחת צהריים, וזה, בגלל שהוא עסוק בנושא שלו. אבל זה מעבר, זה לא תכלית. רגע, יש לנו כלל. כשאנחנו מזכירים נושא במהלך הלימוד, אנחנו מזכירים אותו רק במידה והוא נוגע, רק במה שנוגע לנושא הנלמד. אנחנו לא לומדים את הנושא מצד עצמו. לכן השאלה שלך, עם כל חשיבותה, לא תענה. בסדר? טוב. כן.
כשחיי הקודש השוטים מקדושת הארץ, יש פה משהו שהוא מעבר למה שקיים בגולה, אז כגודל הפוטנציאל, יש גם פוטנציאל.
לכן בארץ ישראל ההשחתה יותר גדולה. כן. נכון, לכן יש אסטרטגיה חינוכית כיצד לגשת אל קדושת הארץ. כן, אבל הרב אומר, דע לך שלזה אתה הולך. אתה הולך לקדושת הארץ. אבל אתה צודק, זה נכון שאבותינו, ברגע שלא עשו מה שצריך, אז הארץ השחיתה אותם. בסדר? נכון, יש סכן סכנות. כן. כן, צריך לשתות יין. כלומר, זה הגמרא אומרת על הפסוק וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. וכי על איזה נפש חטא זה? שהזיר את עצמו מן היין. מה זה הזיר את עצמו מן היין? הוא אוהב יין. אז אתה אוהב יין ומתנזר, זה לא בסדר. אם אתה לא אוהב יין, או אתה מתעסק בדברים יותר חשובים, ובגלל זה אתה פורש מן היין, זה בסדר. מובן? טוב. אבל זה קשור ללימוד שלנו בספר 8 פרקים. נכון? פרק 4, דיברנו הרבה על הנזירות והמשמעות של זה. כן. מה? נכון.
כל כך להרגיז.
להרגיז את הגוף.
כן.
ברור, זאת אומרת, יש בכל אדם נטיות שפלות. הנטיות השפלות האלה צריך לגדור אותם, לשים אותם במקום, זה נכון. בשאר הארצות אתה צריך לעשות יותר מאמצים, כי העולם הזה לא שייך לך. בעולם, בחוץ לארץ, העולם הזה שייך לגוי. כן, שמתי לב לתופעה מאוד מעניינת. לא יודע אם הייתם בקהילות בחוץ לארץ, כמה זמן נמשכת תפילת שחרית של שבת בבית כנסת מצוי בחוץ לארץ? 3-4 שעות, נכון? כן, לא רק זה, אחרי זה יש קידוש. ואחרי הקידוש איזה שיעור, ומדברים וכו'. לא רוצים לצאת. בארץ ישראל, הצאצאים של האנשים האלה, גם לפעמים כשהם עולים, אחרי שעה 59 דקות, מתחילים קצת לנוע בחוסר נוחות. למה? כי בחוץ לארץ, איפה ארץ ישראל נמצאת? בבית הכנסת. אנשים אוהבים את ארץ ישראל. שם היהדות חיה. בארץ ישראל, איפה ארץ ישראל נמצאת? מחוץ לבית הכנסת. רוצים מהר לפגוש את הארץ. ברור? מה? מכיר את הוורט. אבל לא, זה משמעותי. זאת אומרת, בחוץ, בארץ ישראל, הקדושה נמצאת בכל. לכן רוצים לראות את הארץ. זה הארץ שלך, זה לא של מישהו אחר. יש שיר של הרב קוק, השמיים שמי, ולי עין חומדת. כן.
זה טוב. איך יהודי בארץ ישראל מגיע לקדושה לא דרך הפרישות?
זה נכון.
לא צריך את הפרישות.
צריך קצת פרישות. לא להגזים. בסדר? טוב. אז מה זה אוויר המחכים של ארץ ישראל? יש בארץ ישראל מדרגת חוכמה, לעומת חוץ לארץ, ששם מדרגת בינה. כלומר, המאמץ הרוחני של האדם זה להגיע לבינה, מה שהפילוסופים קוראים התבונה, כן? קאנט כתב התבונה הטהורה, ויש החוכמה עצמה, חוכמה תחיה בעליה. זה ההבדל שיש בין פילוסופיה או רגש דתי, חוויה דתית, לבין הנבואה. גם הפילוסופיה, גם החוויה הדתית, זה פנייה של האדם ממטה למעלה. לעומת הנבואה, שהיא ממעלה למטה. זה החוכמה. חוכמה תחיה. חכם בגמטריה חיים. נכון? טוב. פסקה. פה בכלל אותו דבר. זה בדיוק הפוך. הבינה זה היכולת שלך לעשות הבחנות. בינה זה הנקבה של המילה בין. אתה עושה הבחנה בין זה לזה, נכון? והחוכמה זה עצם התוכן שאתה מדבר עליו. אתה מבין, אצל הגויים יש מה שנקרא פילוסופיה. מה זה פילוסופיה? מה פירוש הביטוי? אהבת החוכמה, אז זה לא חוכמה. כן, כלומר, אתה יודע שהנושא שאתה רוצה להגיע אליו, אתה לא מגיע אליו. אתה מדבר על. מה שאין כן בחוכמה באמת, החוכמה באה אליך, ממלאת אותך. תדע. נכון. כן. נכון. תת. אפשר לקרוא? יאללה. מצווה. לטעום בפה מלא, מתענוג מתיקות זיו הקטושה הרעננה של ארץ ישראל. מאיפה לקח את זה הרב קוק? מה? לא, מפסוק מפורש. למען תסבעו וינקתם משל תנחומיה, למען תמוצו ותנגתם מזיז כבודה. כתוב כאן מזיב, אבל בפסוק זה מזיז כבודה. בסדר? הנביאים אומרים את זה. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. כן? כלומר, לגויים קשה להבין מה, היהודים כל מה שהם רוצים זה ארץ דשנה, כן? אבל זה בדיוק העניין, כן? שמה יש השמחה של האחדות בין החומר לרוח. וצריכים להודיע לכל העולם כולו. זה גויים. לעלובי הגלות האפלה זה יהודים. מה? לא. מה? אני קראתי את זה, קראתי. זה אפילו מוקלט, אפשר, אם אתה רוצה, נעשה בדיקה. וצריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו, החל להיפתח. טוב, הרב קוק כותב את זה בתקופה הטורקית, אני חושב. כן, כלומר, התחושה שמשהו מתחיל. באותם הימים, כשמתחילה מלחמת העולם הראשונה, כמה יהודים יש בארץ? 60,000. זה בערך שכונת קריית משה. זה מה שיש בכל הארץ. כשמתחילה מלחמת העולם השנייה, כמה יהודים יש בארץ? 400,000. 470,000, משהו כזה. כמה מדינת ישראל? כמה יהודים? 600,000. כמה יש היום? 7 מיליון, 8 מיליון, משהו כזה. זאת אומרת, אפשר לומר שמה שהיה אז בתקופה שהרב קוק כותב את הדברים האלה, זה היה קורי עכביש. אבל הרב יודע להבחין, יודע לעשות דיאגנוזה, שכל העניין עכשיו התחיל. מעניין, כשהחפץ חיים שמע על ההתיישבויות הראשונות בארץ ישראל, בסוף המאה ה-19, היו פה קצת יישובים, קצת מושבות, ואז הוא אמר לבן שלו, העניין התחיל כבר. וכאשר הייתה הצהרת בלפור, אז החפץ חיים אמר, דוס איס דוס, זהו זה. דת דת, דת סית. כן, זאת אומרת שזה צריך בשביל זה, איזה כושר הבחנה, לא כל אחד יכול להגיד, אני מנתח את המציאות ואני אומר לך ששם זה הולך. אבל אומר הרב, צריך עכשיו להודיע שזה התחיל להיפתח. מעניין, כאשר חנכו את החורבה בירושלים. סיפור של החורבה זה סיפור ארוך. כן? בהתחלה עלה לארץ יהודי בשם רבי יהודה חסיד מפולניה. קנה חלקת אדמה בארץ ישראל. בנה שמה בית כנסת גדול, וגם בתים, בשביל הקבוצה שבאה איתו. אבל הוא הגיע לארץ, מת אחרי 3 ימים שהגיע לארץ, השאיר חובות. בסוף בעלי החובות החריבו את הבית כנסת, את הבתים, החריבו. ולכן קראו לזה חורבת רבי יהודה החסיד. במשך 100 שנה, כל אשכנזי שמגיע לירושלים, טורקים היו מכניסים אותו לכלא, עד שהוא ישלם את כל החובות של רבי יהודה החסיד. ולכן לא היו אשכנזים בירושלים, חוץ מאשר בתחפושת. הם התחפשו לספרדים, ולבשו את הבגד הזה עם הפסים, שזה בגד ערבי בכלל. מה? מה? כן, כן, הפסים האלה. אז זה בגד ספרדי, כדי שיראו ספרדים, כדי שלא הכניסו אותם לכלא. בסוף, אחרי, טוב, סיפור ארוך, איך בסוף גאלו את החורבה, הביאו כסף, בנו את החורבה, ועשו חנוכת הבית. חנוכת החורבה, ואמרו, אגב, מתי, באיזה יום בשנה זה היה חנוכת החורבה? הביאר, ואמרו היושבים, העומדים שם, שהם הרגישו שנפתח פתח אחד, במחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. באותו הביאה. הרגישו משהו כזה. כן? אז גם פה אומר הרב, הצינור של החיים המלאים שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו, החל להיפתח. הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. מאיפה הביטוי הזה? כל התור נשמע בארצנו. שיר השירים. למה הרב קוק משתמש דווקא בפסוק הזה? בגלל הגרא, כן? ספר, כל התור. כל התור, ספר סודי שהתהלך בין הצדיקים בירושלים, ששם מבואר תהליך הגאולה לפי הגאון מבילנה.
גם טוב בליבה.
גם בנביא, גם בשיר השירים זה בליבה. בסדר. ולכן הייתה משמעות גדולה לשנת התור, כלומר שנת 600 לאלף השישי, בגויית זה יוצא
1840,
והדבר הזה גרם להרבה בלבול אצל תלמידי הגר"א, חשבו שהמשיח יגיע באותה שנה, בקיצור, זה גרם למשברים. אבל כל פנים, בספר כל התור, יש מסורות בשם הגאון מווילנה, כיצד התהליך של הגאולה צריך להתרחש, וזה מה שהרב אומר כאן. כן, הוא רומז לתהליכים האלה כפי שהם מבוארים בספר כל התור. הספר הזה יצא לאור בכמה הוצאות, ואחת היה הוועד להוצאת כל התור של הרב מנחם מנדל קשר. ושם הוא השמיט פרק אחד. למה הוא השמיט את הפרק? זה פרק שבו הגאון אומר שצריך ללמוד לימודי חול. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה, יש לי מספיק בעיות גם ככה, אז הוא השמיט את הפרק. אבל יש מהדורות אחרות, שם הפרק הזה נמצא.
מה עושה לפרק?
השמיט? השמיט, כן. כלומר, לא פרסם.
כן.
עכשיו, יש טענות, האם הספר הזה הוא אמיתי או מזויף? כן, זה סוגיה רחבה. מה? זה ספר לא אמיתי. לא, זה ספר לא אמיתי, אבל זה בכלל לא משנה. מדוע? בגלל שרואים שהמחבר עושה טעויות של אדם שלא שומע נכון. אז זה סימן שזה אמיתי. כלומר, זה אומנם מאוחר, אבל זה בנוי על מסורות שהתהלכו בירושלים. הוא יודע על הספר. אפילו הוא יודע את הספר. בזמן שהוא כותב את זה, זה ספר סודי. כן, כן, ודאי, ודאי. טוב. אומרים שזה רבי הלל משקלוב שכתב את זה, זה לא מדויק. מי שכתב את זה, זה אחד, זה רבי זלמן ריבלין, ששמע מרבי הלל משקלוב. בקיצור, יש שם כמה שיבושים בדרך. בסדר.
הרב, ספרה דצניעותא בסלקרא?
ספרה דצניעותא? זה חלק מהזוהר. יש פירוש של הגר"א על ספרה דצניעותא. האם פירוש הגר"א על ספרה דצניעותא הוא של הגר"א? זה השאלה? כן, זה שלו. טוב. מה אתה רוצה? את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. איך רואים את זה? ההתיישבות בארץ ישראל, מה שנקרא קץ המגולה, כתוב. יש בגמרא דיון, איך יודעים שהמשיח בדרך? אז הגמרא אומרת בסוף, כשאמר רבי אבא, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, ואין לך קץ מגולה מזה. אומר רש"י, כשארץ ישראל תיתן פרייה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. כלומר, התחייה החקלאית של ארץ ישראל, היא הקץ המגולה, כפי שאמרו הרבה חכמים בסוף המאה ה-19, כשהם ראו את ההתיישבות בארץ ישראל, אמרו, זה וזה, זה הקץ המגולה. היה מקווה ישראל, ראש פינה, פתח תקווה, כל הדברים האלה, אמרו, הנה, זה הקץ המגולה. אגב, אנחנו כבר לא צריכים את זה, כי זה היה סימנים שהגאולה בדרך. אנחנו כבר לא זקוקים לזה, מאז שקמה מדינת ישראל, אז כבר יש גאולה, אז כבר אין צורך להביא סימנים לגאולה. יש אנשים שזה לא יעזור להם, אתה מתכוון. כן, טוב. ארץ נעימה דורשת היא את בניה. פושטת היא את זרועותיה עליהם באהבה. כתוב אלוהים באהבה, אבל זה עליהם באהבה. על כל פשעים היא מכסה באהבתה. טוב, ההתייחסות אל הארץ כאל ישות בעלת רגש, כן, זה מיוחד לארץ ישראל. כתוב בפרשת בחוקותיי, אז תרצה הארץ את שבתותיה. זאת אומרת, מה זה תרצה? אז זאת אומרת שהיא בעלת רצון, היא ישות. איזה מין ישות זו ביחס לאומה? אצל הגויים, הארץ זה האם. כן, רואים? מולדת, נכון? ארץ המולדת, אמא מולדת, נכון? או מאזרלנד, או פאטרלנד בגרמנית. כן? כלומר, יש צד של הורות, שהארץ היא המולידה את האומה. יוצא שכל הקשר אל האדמה, סוג של גילוי עריות קולקטיבי. זה מה שזה עושה. בארץ ישראל זה משהו אחר. אצלנו היחס הוא של זוגיות. אמרתי, אצל הגויים. אתה זוכר שאמרתי את המילים האלה? אצל הגויים, הארץ היא האם. ולכן יש בעיה של החיבור אל האדמה שמוליד תנועות פוליטיות פשיסטיות למשל, של הדרת הטבע על חשבון המוסר. כלומר, כשיהודי שומע, גוי אומר, צריך לחזור אל הטבע, אתה מתכונן לפוגרום הבא. יש סכנה בדבר. ולכן, אצל היהודים, לעומת זה, התורה אמרה שצריך להתרחק מן האם. מי זאת האם של עם ישראל? מצרים. אסור לחזור למצרים. למנוע תסביר אדיפוס. כן. ולעומת זה, הארץ היא הזוגיות. בין איש לאישה, צריך לזכות ביחס. זה דבר שהוא רצוני. כלומר, היחס הוא מוסרי. זה גילוי הראיות הקולקטיבי. כן? כלומר, האחיזה של הטבע. ולכן, יש תמיד אצל הגויים תנועת מטוטלת בין ימין לשמאל. מה זה הימין? ימין, הכוונה, אני אוהב את עמי ואת אדמתי. ולכן אני שונא את כל העולם. השמאל אומר, אני אוהב את כל האדם, אני קוסמופוליט. ולכן אני שונא את עמי ואת מולדתי. בסדר? זאת אומרת, יש המתח בין ימין ושמאל מבחינה פוליטית, זה מתח בלתי פתור אצל האומות. בעם ישראל זה לא סותר, ככל שאתה יותר מחובר אל אדמתך, אתה יותר מחובר אל האידאל הכללי. לך לך אל הארץ אשר הראך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. בארץ ישראל זאת זוגיות. כלומר, הקשר הוא בעל אופי מוסרי. לכן, אם אתה לא זכאי, זורקים אותך מהארץ. בינתיים אנחנו רואים שארץ ישראל, מה זה מחייכת לנו? תראה, פשוט, תסתכל. עכשיו זה קורה, כן. למשל, יש טענה ש... כלומר, בוויכוח הציבורי בישראל, הוא צריך לבחור בין אדם לאדמה. נכון? אבל זה ביטוי שישראל משתמשים בו פעם, בוויכוח הציבורי בישראל. אדם או אדמה? אבל בעם ישראל אנחנו רואים שככל שאתה יותר מחובר אל האדמה, אתה יותר אדם. כן, מה אתה אומר? כן, ודאי. אבל הקשר הזוגי שלנו, זה אם אתה לוקח את עם ישראל וארץ ישראל כישות אחת, אז היא הבת זוג של הקדוש ברוך הוא. לא, אני חוזר על זה. אם אתה מדבר על יחס ישראל וארץ ישראל, זה זכר ונקבה. בסדר? אדם, נקבה, אדמה. אבל, אם אתה הולך את המכלול, אדם אדמה, זה הנקבה של האלוהות. כן. נכון, הלאה.
אפשר להגיד שאדם אדמה זה כנסת ישראל?
כן. אפשר להם... מה? לא נגמור כך. כן, נו. כי זה חזרה אל הטבע. והטבע יש לו אחיזה. כלומר, אם אני מגדיר את עצמי מבחינה טבעית, זה על חשבון המוסריות שלי. כי המוסריות היא חופשית. הטבע משעבד. כן? האדם מחובר אל ההורים שלו, אז הוא לא מתגדל. ולכן, גם תסביר אדיפוס, כן? הוא אומר את זה. שאדם רוצה לשוב אל המקור שלו. זה גם גילוי עריות, גם רצח. כן, זה, נגיד, אחד הדברים הטובים שבעל יכול להגיד לאשתו, היום בישלת כמו אמא שלי. כן? ולא, יש אמירה כזו אצל הפסיכולוגים, שאנשים מבקשים להתחתן עם מישהי שדומה לאמא שלהם. יש צד כזה. ויביאה האוהלה שרה אמו ויהביה. יש צד כזה. ולכן, בדרך, מהבית, מהעבודה לבית, אפשר לקפוץ לאמא ולאכול מהעוגיות שהיא הכינה. בסדר. אני חושב, יש אמירה שמאלנית שאומרת ככה, זה לא עניין של ימין ושמאל. מכיר את הביטוי הזה? כשאומרים את זה, אתה יודע שזה אמירה שמאלנית. כן. ואז מה? לא יודע, אני רוצה להתקדם, אפשר בטקסט. אתם מרשים לי? על כל פשעים היא מכסה באהבתה. שובו, שובו, בנים גולים, בנים נידחים, לחק עמכם. מי זה ממכם? השכינה. כן, אין בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעכם שולחה עמכם. כותב רבי אלעזר הזיקרי, בספר חרדים. אחד מחכמי צפת, בתקופת המרן הבית יוסף, כותב, אדם צריך לשוב אל ארץ ישראל כבן השב אל אמו. זאת אומרת, הוא צריך לאהוב את אשתו כמו אמא. כן. שובו וזכרו אל חיים, מחוללכם. זכרו נעימות מתיקות עוז אהבתו, אשר בבית אמנו וחדר אורתנו. הנה הוא מייחל לגלותה לנו. מה? לא, זה מדובר פה על האם במובן של שורש הנשמה. לא מדובר פה על הטבע. ואם ראשית הגילוי, רק קווי אור דקים אנו רואים, זאת אומרת, הרב כאן מדבר על זה שיש הרבה בעיות רוחניות, חברתיות ואחרות ביישוב החדש בארץ ישראל. אז הוא אומר, לכן יש רק קווי אור דקים. במהרה תפוץ האורה מלוא רוחב ארצנו. עמנו אל. זה פסוק, נכון? רוחב, מלוא רוחב ארצך, עמנו אל. זאת אומרת שיש פעולה של ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. מה זה צבי? אור הצבי, כשפותחים צבי, ניסיתם פעם לפתוח צבי? האור מתכווץ. ואז אתה שואל, רגע, איך כל האיברים האלה נכנסו בפנים? אז אומרים, ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, שככל ששמים בה יותר בבני ישראל, היא יותר מתרחבת. וזה מה שאמרו אנשי ועדת פיל בזמנו. נכון? אתה זוכר מה שאמרו בוועדת פיל? שבארץ ישראל היו פחות מ-400 אלף אנשים. אמרו, אין מקום לעוד חתול. כן? טוב, ודאי, כשמכניסים פיל לארץ, ברור שאין מקום לחתול. אבל לכן הם חשבו שצריך לעצור את העלייה. כן? ופתאום רואים שזה הולך ומתרחב, יש מקום לכולם. עכשיו, יש, אל תחשבו שהספר נגמר. אם תסתכלו, בסוף הספר, יש פה שני טקסטים שיצאו לאור יחד עם ספר אורות בזמנו. כן, האחד נקרא לדגל ירושלים. אני אסביר למה. הספר אורות פורסם בתור ספר תעמולה לתנועת דגל ירושלים.
איזה ספר?
אורות. מה? הרב קוק הוציא את זה לאור, והיה מחלק את זה כדי להסביר את הרעיונות שלו בהקמת תנועת דגל ירושלים. בסדר? מה זה תנועת דגל ירושלים? הרב קוק הייתה לו ביקורת על התנועה הציונית. לא שהוא היה נגד, ההפך, הוא היה בעד הציונות, אבל הוא ראה שהתנועה הציונית מתמקדת אך ורק בתחום שלה, חול. וזה יחזב אותו, לכן הוא אומר, צריך לעשות תנועה מקבילה לתנועה הציונית, תנועת ירושלים, או דגל ירושלים. כן, כמו ארץ ציון וירושלים. אז ציונות, ציון, דגל ירושלים, ירושלים. מה? כן, אבל הוא ראה שהרבה, למשל, הרבה דתיים, הרבה רבנים חשובים, אינם מצטרפים לתנועה הציונית בגלל החוליות שלה. הוא גם, המכתב ששלח הרב קוק לנחום סוקולוב לחיים ויצמן, ששם הוא ביקש שהתנועה הציונית תעסוק בתחיית הקודש. הם ענו לו, כבוד הרב, אתה תעסוק בקודש, אנחנו אנשי חול. ואז הוא הבין שמהם לא יצא תחייה רוחנית, אנחנו אומר, בוא נצרף כוחות רוחניים, הרבה רבנים, הרבה צדיקים, יצטרפו אל הציונות מבחוץ, יהיו נגיד התנועה הנותנת נשמה לציונות. הוא התחיל לעסוק בזה כשהוא היה בלונדון, ואחר כך הוא שלח את בנו הרב צבי יהודה קוק לאירופה, כדי לקדם את הרעיון. לא יצא מזה הרבה, אבל פחות זה יצא מזה שהרב צבי יהודה התחתן, כלומר בפולין, בוורשה, הוא התחתן שם עם הבת של הרב הוטנר. אז בכל מקרה, יש הרבה, בספר איגרות ראייה, אתם תראו, יש הרבה מכתבים שהרב קוק שולח לכל מיני אנשים, לבקש מהם להצטרף לתנועת ירושלים. בסדר? מה? נו? יש שם קצת מזה, כן, נכון. אבל זה די נכשל, כמו כל דבר שדתיים לאומיים עושים. זה, כן, מה אתה אומר? המזרחי, הרב קוק חשב שהמזרחי חלש מדי. כן, כן, הם אומרים איזה, הם משלימים עם כל החולשות של הציונות, וזה לא, יש לו ביקורת על המזרחי, יש לו גם ביקורת על אגודת ישראל. בקיצור, הוא אומר, אני עושה פה משהו חדש. לא הלך לו, בסדר? מה? כן. עכשיו, אנו מדברים, אז הנה, בואו נקרא את הדברים בפנים, ואז אני מבין על מה מרב מדבר. אנו מדברים על דבר נשמת התחייה הלאומית שלנו, על דבר שורש החיים של שאיפת בניין הארץ, ארצינו הקדושה, בידי העם ההולך וחי, שהיא תחיית הקודש. עכשיו, הביטוי תחיית הקודש, מה? זה כן מודפס. תביא. לא בתחילת הספר. כן? שמו את זה בתחילת הספר? הנה. כן. קורא מהדורות הראשונות. טוב. ומה זה תחיית הקודש? הרבה פעמים אנשים טועים בהבנת המושג תחיית הקודש ברב קוק. חושבים שבהתחלה יש תחיית החול, זה הציונות. על גבי זה צריך לבוא תחיית הקודש, כלומר שהקודש יחיה את החול. שייתן לו נשמה וזה, אנחנו נשים כיפה על המדינה. אבל זה בדיוק הפוך. הרב קוק שאומר תחיית הקודש, הוא מניח שהקודש חולה, והוא צריך החייה. מי נותן לו את ההחייה הזאת? החול. זה הפוך לגמרי, מה שרגילים לחשוב. אני אומר את זה כי אני חושב, גם בבית המדרש שלנו יש טועים בזה. טוב. אתה יכול להגיד שזה דו סטרי, אבל בבסיס זה ככה, צריך קודם כל הבריאות של החול, והבריאות של החול מחיה את הקודש. הקודש חולה? מסיבה פשוטה, בוא נקרא, באגרות ראייה חלק ג' אם הייתי יכול לקום, הייתי מביא, אבל... מה? בוא נסביר לך, חלק ג' אגרות ראייה ג' תודה רבה. באגרת שטף שין ממחת, שנאמר, תשמח ידידי. יש... הוא אומר כאן, הוא אומר, רגע, בכלל, אני משער אלך רוחו של חושב זה, מדבר על פרופסור נוימרק, לא משנה, ובכלל, בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה של ייבוש לשד הקודש. כלומר, אומר הרב קוק, האקדמיים האלה הם יבשים. כן, אתה קורא מחקר על משהו, על נושא מעניין, אבל זה יבש. אין שם יידישקייט. משהו מצד אחד, שלמות טכנית. היצירות הפילוסופיות, כלומר, כשהאקדמי כותב משהו טכני, זה רציני. העומדות בשביל כך בחוגן העצמי, ומצד שני הוא חיסרון פנימי גדול בכל מעמקי החיים של המגמה הפילוסופית. כלומר, כאן ביקורת על האקדמיה, נכון? ולהפך, בחוגי הקודש, מה זה חוגי הקודש? הישיבות. כן? בחוגי הקודש, מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חסרון השפעת החול והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. זאת אומרת, יש אפילו היום, נחשב לוונגרד, אם אתה לא יודע שום דבר על העולם הזה, איזה צדיק אתה, כן? אתה לא יודע כלום, ומתגאים בזה, וזה הגדול הדור, אין דבר זה, כן? יש דלדול הכוח של חסרון השפעת החול, והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו. אז הרב אחר מדבר על הדבר הזה, הוא אומר, אומר, עכשיו הוא מאשים שוב את האקדמיה, אני מדלג כאן כמה שורות, סקירת החול, החפצה לעמוד בצביונה האוטונומי בלבדה. כלומר, האקדמיה חושבת שהיא כל העולם. גרמה בתור פעולה חוזרת כלומר, זה גרם ריאקציה. מה הריאקציה? על סקירת הקודש, את חפץ התבודדותה. כלומר, הקודש רוצה להתבודד, גם הוא אומר, אני מבסוט, אני לא יודע כלום. בסדר? השחר, הוא אומר, אצל הגויים זה בסדר, אבל אצלנו, אנו קרואים לאחד את העולם. וקודם שנאחד את העולם החי החומרי, אנו קרואים לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שהוא סודנו העצמי, אשר הדעת לא יעשה כן לכל כך. בסדר? טוב, עכשיו יותר ברור? אוקיי. עכשיו, בואו נתקדם בטקסט, אנחנו לא נגמור ככה. טוב, אוצר הקודש, אוצר החיים של הקודש, בכל לב בישראל הוא גנוז, בכללותה של האומה. כוח זה הוא הרודה בכל הליכותיה ומהותה. הריגתה למחצבתה, לתחייתה, לארצה. רק בתכונת הקודש המיוחד לאופיה היא קיימת. והאופי של התכונה אשר לתחיית החול איננו כי עם פרוזדור של הטרקלין, הצעדים הראשונים שהילד מתחיל ללכת, ואשר הם יביאוהו לרוץ אורך כגיבור. כן, ילד מתחיל ללכת, וזה נופל פה קצת, קצת קשה לו ללכת. בסוף אתה תראה אותו עצן. אז גם פה החול, תחיית החול, היא טובה, אבל היא חסירה משהו. אתם משהו זה תנועת דגל ירושלים. החול, עם כל תפארתו המפורסמת, לא תמלא הנפש ממנה. מה זה? שולט. כן. ואין הערך שלה נשלם, כי אם כשיופיע אור הקודש העליון עליה, כל העוז של החיים ימצא את בסיסו האמיץ, רק על ידי אור הקודש שיתפלש בחיים הלאומיים וכל מעבדיהם. ולשם כך, אנחנו צריכים לאבד את ההגדרה הברורה, מהו תוכן הקודש? מהו תוכן החול? זהו אחד מיסודי העבודה הלאומית שלנו שהזמן גרמה. התחייה השלמה תחדש לנו לעיני כל חי, הערה מלאה הוד והדרת קודש, בתפילה, בתורה, בדרכי המוסר ובהקשבת האמונה, בכל היקפה הרעיוני והמעשי, בחיי היחיד ובחיי הציבור. התחייה תחדור בלבבות שהן נתונות למסע נפש רוחני כולו, לתקוות קדושות שמימיות, אשר מתוך מרחקם מהעולם ויושביו, אינם מתמזגים עם החיים הרגילים, מפני שהיא מוכחת להיות תחייה שלמה. לתחיית הקודש אנו שואפים, להשלמתה של תחיית החול אנו מצפים, להרשים את אור החיים של תנועת התחייה הלאומית שלנו, שזה הציונות, ברושם המלא שלה. זאת היא מגמתנו. ולשם זה איננו מתעוררים, או יותר טוב, כלומר, איננו מגלים את מציאותה של התנועה הירושלמית. כלומר, אני לא יוצר משהו חדש, אני מגלה משהו שכבר נמצא בפנים, ואיננו קוראים בשם ירושלים וירושלמיות את צד הקודש שבתחייתנו הלאומית, כשם שאיננו קוראים בשם ציון וציוניות את הצד החול שלה. ממדגל ירושלים נרים את נס הקודש בתחיית האומה, להראות לעין כל מהו הכוח הצפון אשר בנשמת הגוי אשר עד כה לא הוכר, להראות את עוז השם, את עוז הקודש, להחיות את האומה בכל מובנה, להחיות את החול בתחיית הקודש, להחיות את הקודש בהתגלות מפעליו בחיים, במעשה, ברגש וברעיון, בכל ההיקף של החיים הלאומיים שלנו. תחייתנו הלאומית תקום לתחיית עם גמורה, באותה המידה שההערה האלוהית תתגלה בה. באותו הערך שהאפלה החומרית המקטינה את החיים לא תהיה שולטת על הכרתנו, רוח אמיץ ניסה את לבבנו להכיר את מעשה השם הגדול, אשר הוא עושה עם עמו, ועל ידי עמו ושובו לתחייתו על אדמת הקודש עם יצוריו כולם. והכרה בהירה הזאת וכל סדרי החיים המעשיים והרוחניים היוצאים ממנה היא יסודה של תחיית האומה והמרכז המבסס את בניין הארץ העם. ועשים דבריי בפיך ובצד ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ליסוד ארץ, כלומר שמיים זה תנועת הירושלמית, ליסוד ארץ זה התנועה הציונית, ולמור לציון, שזה מחבר ביחד, עמי אתה. כן.
אדם לא הצליח.
לא הצליח, בגלל שלא היו מספיק לא כסף ולא עסקנים. כן, כנראה שאנשים בכל זאת צריכים איזשהו כישרון עסקני, ושהוא לא היה. כן, עכשיו יש פה, מה? איך אפשר להתנגד לרב קוק? תסביר. אתה לא רק קדושה בציונות, בסדר. אז מה? היא לא, נכון, היא לא תנועה דתית. לא, נכון, היא לא תנועה דתית, היא תנועה של קודש. משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אתה מזהה, רגע, תן לי לדבר, גם לי מותר לדבר פה. אתה מזהה את הדתיות עם הקדושה, או הקדושה עם דתיות. נכון? בסדר, זו הטעות החרדית המצויה. זאת אומרת, לחשוב שהקדוש ברוך הוא אלוהי הדת. הקדוש ברוך הוא אלוהי העולם. הוא ברא את העולם. כמו שאמר פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אחד מגילויי האלוהות זה גם הדת. בסדר? לכן, התנועה הציונית, במובן הזה, התנועה הציונית החילונית, היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. היא משיבה את עם ישראל לארצו. בסדר? עכשיו, אני מבין ש... מה? כן, אז זה כמו ליבוביץ'. ליבוביץ' אומר, אני ציוני מסיבות ציוניות, ודתי מסיבות דתיות. בסדר? אז בסדר, אז אתה חי בעולם חצוי. אין בעיה, מותר להיות עם עולם חצוי, זאת היא השקפה החרדית, באמת, שאיננה רואה שום קדושה ושום ערך בפוליטיקה. בעוד שהקדוש ברוך הוא דווקא חושב שהוא בחר קודם כל באומה, ולאומה הזאת הוא נתן ארץ. רק אחר כך הוא נתן לה תורה. הברית עם האבות הייתה על ארץ ישראל דווקא. אני מבין שאתה מתנגד, בסדר, אני רק אומר שדווקא במקרה הזה הרב קוק אומר הפוך ממך, ובמקרה הזה דווקא מאוד מעניין, הוא צודק גם. מצוין. בין הכלל לפרט. כי פינסקר ואחד העם, הם לא ידעו מה הם עושים. כלומר, אנחנו מבינים יותר טוב מהם מה מניע אותם. זה כמו שבזמנו, זה כמו בזמנו עמוס עוז. אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. עכשיו, דבר אחד שעמוס עוז לא ידע, זה שההתנגדות שלו להיות חלק מתהליך הגאולה של הרב קוק, גם זה חלק מתהליך הגאולה. בסדר? כלומר, זה נקרא פטרנליזם קיצוני. כן, מה שהרב קוק אומר, תצטרפו לתנועת ירושלים, היא מוסיפה נשמה לציונות. זה מה שהוא אומר. זה מכתב תעמולה, כן. מה אתה אומר? לא, היה אפשר לחשוב שרק הקודש נותן משמעות לחול. זה לא נכון. כן, זה היה טעות שהוא בחור שווי, כן. כן, ברור. וקודם בהגוף. לא. הוא שאל מה הטעות. לא. לא אומר קודם הקודש. זה לא נכון. זה לא משהו אמר. כן. נו. הציונות, הציונות הדתית הולידה את תנועת גוש אמונים, שגם כן הייתה איזה מין ניסיון כזה. ניסיון, כלומר, הרעיון שעמד ביסוד מייסדי גוש אמונים, זה הרעיון הזה של התנועה הירושלמית. זה עובד, חלקית, כי חסרים עוד מרכיבים. בין היתר, הרצון לשלוט במדינה. הרצון חסר. זאת אומרת, בסופו של דבר, התנועה הדתית-לאומית רוצה תנועה דתית, שדואגת לציבור שלה.
לא, אבל יש היום סימנים.
ודאי, דברים משתנים. טוב, מה? מה לומדים אחרי? אז קודם כל חשבתי ללמוד את ההקדמה לאורות ישראל, שבהוצאה הראשונה, שדברים של הרב צבי יהודה קוק, אבל לא נתתם לי. אז לא נלמד את זה, אתם תלמדו את זה לבד בבית. עכשיו, מה? השיעור הבא, לא, יהיה, כבר רוצים, הם רוצים ספר אחר, הם מתים לשמוע כבר, נמאס להם מאורות. מה? 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 אפשר ללמוד גם את זה? רוצים, אז זה יהיה בשבוע הבא, אם ככה. מה? לא, יש לנו, טוב, שתי דקות יש לנו, יאללה, נקרא. זה הקדמה לאורות ישראל בהוצאה הראשונה. ההוצאה הראשונה הייתה בשנת תפשין ג' תפשין ג' תפשין ג' זה היה במלחמת העולם השנייה 1943. מה? תפשין ג' זה 1943. בסדר? טוב, אז הרב צבי יהודה הוציא לאור את אורות ישראל, כלומר אחרי פטירת הרב קוק. הושע השם את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העיבור יהוד קצורכם לפניך, ברוך אתה השם שומע תפילה. זו התפילה הקצרה לכל פירושי מובניה, ששנינו אותם במשנתנו, מדברי רבי יהושע, שעיקר שמו הוא על פי תפילת ברכתו של משה רבנו, לישועת השם מעצת המרגלים, להנחלת הארץ זה הלינה בה בעומקה של הלכה, ושהוא הנהו המכריע וקובע את הוודאות הגמורה של גולתם של ישראל, ואשר להלכה ולמעשה נפסקת ומתבטאת, צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה, ירצו לפניך השם אלינו שתן לכל אחד ואחד כדבר עשתו ולכל גביע גביע דמחסורה, הלא זוהי שממלאת את כל חדרי לבבנו ונפשנו בשעה זאת, ובמקום זה בייחוד ומתפרצת מתוכם בכל עוזה וחסדה, בתוקף הסתכלותנו כלפי מעלה ושעבוד ליבנו לאבינו שבשמיים, בצפיית ביטחוננו לענותו מהר קודשו, עוממות ישעו וברכתו על עמו, לעומת רגשת הגויים והגיון הלאומים על השם ועל משיחו והתייעצם על צפוניו. בסדר? זה הרקע של הדברים. במצבים הקשים והמסובכים, לעומת חששות כתרוגי סתנה של סכנה, מופיעה שאיבת כוח הזכות המוחלטה מבעת וממעל לכל הקשיים והסיבוכים, דווקא מן השורש הפנימי של השארית הנמצאת מתוך כלליות העם האלוהי, ממשיכה כמו הסבעת הרצון העליון לכל צורכי חיי כולם, כן, את סיפוק סידורה ממשי לכל חלקי המפורטים והמסתעפים. הרוב עבדך לטוב על ישכון יזדים, ויספה פליטת בת יהודה נשארה שורש למטה ואספרי למעלה, כי מירושלים תצא שארית ופליטה מהרציון, קינת השם צבאות עשי זאת. פרק נורא ונשגב זה שאנו עומדים בו עכשיו, כאשר קרבה ושלמה שנת השבע לגניזת ארון קודש, ארון ברית הקודש רבן של ישראל וארץ חייו האמור זצל, בשנת הצרת, אשר מאז תחפה עלינו, נפתחו ונמשכו לנו ימי הרעה לעומת התרחבות בניינה של הארץ, ברוך השם, ורבתה בנו האנחה באובדן איש האמנה, היה שוקל והיה סופר לעמנו ולתורתנו, לארצנו ולפלוצותנו, הוא, הנה הוא המחייב את הופעת דברי האורות האלה, לשלמות גילוי אמיתת קדושת עצמיותם של ישראל וערכם האלוהי, העליון והנצחי, הנצחי אשר ניקטתים מתוך אוצרות כתבי קודשו שלא נתפרסמו עדיין, וסידרתים במערכות אורותיו אלה לפי פרקי עניינים שקראתים על פיהם בשמות. מראה, טוב, כבר הגיע לשעה 6:30, ואז נגמר השיעור. טוב, אז בשבוע הבא, בשבוע הבא, רגע, זה יוצא יום, יש ליבוד, יש מן הסתם. למרות שזה אחרי יום העצמאות. לא עושים גשר? לא, בסדר. והספר שנעסוק בו, בעזרת השם יתברך, הוא... מאיר! אתה נרדם. מה? כתוב כוזרי? בסדר, אז יהיה כוזרי. אבן שמואל. כן.